כיוון שלא שמו לי, אז לקחתי אותו לבד. פרק כף ג' פסוק כף וו. לא, פסוק כף וו למדנו בעצם, פסוק כף זין. את אימתי אשלח לפניך ואמרתי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את הצרעה לפניך, וגירשה את החיבי, את הכנעני, ואת החיתים מלפניך. לא גרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. שימו לב שכל המצוות כולן, שהתחילו מיד אחרי עשרת הדיברות, והגיעו עד לפרק כף ג' בפסוקים כף וו, כף ה וכו', הן משובצות בתוכנית הכוללת, שהיא להגיע לארץ ישראל. כלומר, המצווה לא ניתנת ללא רקע. הרקע הוא רקע הכניסה לארץ. מה הקשר בין הדברים? פשוט מאוד. המקום שבו המצוות צריכות להיעשות, צריכות להתקיים, הוא ארץ ישראל. לכן, מיד בעקבות המצוות, יש תיאור של כיבוש הארץ. ושתתי את גבולך. מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר. כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגרשתמו מפניך. שאלה, איפה זה ים פלישתים?
ים התיכון.
ים התיכון הוא ים פלישתים. למה הוא נקרא ים פלישתים? אתה אומר על שם אזור פלשת. כלומר, החבל ארץ של עזה, אשקלון וכו', נכון? ככה אתה אומר. קשה לומר שהים יקרא ים פלישתים על שם חבל ארץ שנמצא בדרום החוף. יפה. מוכרחים להגיד כמוך. יותר סביר לומר, פשוט. כי הפלישתים באו מהים התיכון. מאיפה באו הפלישתים? מכפתור, נכון? איפה זה כפתור? זה האי קריטים. כלומר, זה יהיה הים האגאי. בעצם הפלישתים הם האוכלוסייה העתיקה של יוון. הרי היוונים, לפי המתואר, בספרים שלהם עצמם, כן? באיליאדה והאודיסאה של הומרוס, אנחנו יודעים שהם היו, היוונים היו שבטיים, האחיים, הדורים, היונים, והייתה אוכלוסייה קדומה יותר ביוון, שקראו להם, היוונים קוראים להם פלסגוס. והם הם גויי הים שכבשו את מצרים בעת הקדומה מאוד, ולכן כל הים כולו, ים התיכון, לפחות ים התיכון המזרחי, האגן המזרחי של ים התיכון, מכונה באופן טבעי ים פלישתים. ברור? זאת אומרת, מה? יש לפלישתים לאן לחזור. כן, נכון. אז נקרא, ושתי את גבוליך מים סוף ועד ים פלישתים. ים פלישתים זה בעצם הגן הים התיכון המזרחי. כן.
למה פעם קוראים לים פלישתים?
מה?
פעם קוראים לים פלישתים ופעם הים הגדול.
פעם קוראים לזה ים פלישתים, פעם קוראים לזה ים הגדול. לפי ההקשר. ים הגדול זה ביטוי גיאוגרפי. כשאתה רוצה לציין גבול, אתה אומר מפה עד פה. אבל כאן במסגרת הכיבוש, אז אתה בא להגיד שהכיבוש של ארץ ישראל הוא בא לעומת הכיבוש של החוף על ידי הפלישתים שבאו מן הים. כלומר, ארץ ישראל הוא במקום המפגש בין שתי תוכניות כיבוש. הפלישתים שבאו מן הים רוצים לכבוש את הארץ, ישראל שבאו מן המדבר רוצים לכבוש את הארץ. אז לכן עד ים פלישתים זה בא לציין את ההתנגדות שלנו לכיבוש שלהם. אז ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים. איפה זה ים סוף? איפה זה ים סוף?
אילת.
זה אפשרי. כן? אם כי לא רק האזור הזה נקרא ים סוף. כן? מה? גם תעלת סואץ, כמו האזור של מפרץ סואץ, נכון? גם הוא נקרא ים סוף. ויוצא לפי זה שאם לוקחים בפשטות ים סוף עד ים פלישתים, מדובר על חצי האי, על חצי האי סיני. זה פחות או יותר מה שזה אומר. או שמה נאמר, שים פלישתים זה לכל אורך החוף עד צפון סוריה. כן, הדברים לא לגמרי ברורים. כן, איפה הגבול הצפוני, איפה הנקודה הצפונית בחוף ששם מסתיימת ארץ ישראל. יש בזה שיטות שונות. אבל מה שלא יהיה, פה רואים, המרחב הוא גדול, מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר. מאיזה מדבר עד איזה נהר? איזה מדבר?
סיני.
יש הרבה אפשרות, יכול להיות מדבר סיני. יכול להיות המדבר הגדול. המדבר הגדול שבעבר הירדן המזרחי. עד הנהר, סתם הנהר, מה זה? עד הירדן? אף פעם לא מצאנו שהירדן יקרא בשם הנהר. נהר פרת, ודאי. כשאומרים הנהר, זה נהר פרת. אבל פה מדובר על ארץ רחבת ידיים, כן? ושתית גבולך מיצוב וידיים פלישתים, וממדבר עד הנהר. כי יתן בידכם את יושבי הארץ, וגרשתמו מפניך. לא תכרות להן ולאלוהיהם ברית. משפט משונה. מה זה לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית? מספיק לא תכרות להם ברית. וכי היה עולה על הדעת לכרות ברית עם אלוהיהם? מה? זה אפשרות אחת. לתת להם להמשיך לעבוד את אלוהיהם. או הכוונה... כן, אבל מה פתאום לא לכרות ברית עם האלוהים שלהם? וכי היה מקום לחשוב שנכרות ברית עם אלוהיהם? אלא הכוונה, אם תכרות ברית עמם, כאילו קראת ברית עם אלוהיהם. זה בעצם כמו שזה אומר. לא ישבו בארצך... מעניין. אסור להם לשבת בארץ. פן יחתיו אותך לי. כי תעבוד את אלוהיהם, כי ילך למוקש. אז אם כן, התורה אסרה על ישיבתם בארץ ישראל. אסור להם לגור פה. אבל מי זה להם? למי אסור לגור פה? מה? שיבת העממים. אז יש לי פה בעיה. ואם הוא לא משיבת העממים, אבל הוא עובד עבודה זרה, הוא לא יחתי אותי? כתוב, פן יחתי הוא אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם. לפי זה, כל גוי שעובד עבודה זרה, לפי זה יעשו. האמת היא שנחלקו בזה הראשונים. אפילו הרמב״ם פעם סבר כך, פעם סבר כך. הרמב״ם בצעירותו אמר שהאיסור הוא רק על שבע עממים. כשהרמב״ם העמיק יותר בסוגיה, הוא הגיע למסקנה שזה לגבי כל עם, כל גוי עובד עבודה זרה, אסור לו לגור בארץ ישראל. בסדר? עכשיו, יש פה שאלה. גוי שלא עובד עבודה זרה, אבל... לא קיבל מעמד של גר תושב. הרי מה זה מעמד של גר תושב? זה שהוא צריך הוא צריך לקבל שבע מצוות בני נוח בפני בית דין. ובפשטות בני ישמעאל שבימינו בארץ ישראל לא עברו את התהליך הזה. אז האם הם בכלל האיסור או לא בכלל האיסור? האם אסור לערבי מוסלמי לגור בארץ ישראל? או שמותר לו לגור בארץ ישראל. מה אתם אומרים? הוא שבע מצוות בני נוח, תאם כן. נגיד ככה, יש מעמד לא פשוט, כדי להיות, להיחשב כגר תושב, לא צריך רק לקיים שבע מצוות בני נוח, אלא צריך לעשות מין תהליך מעין גיור כזה, בפני בית דין, שבו האדם מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, והוא מקבל את מקורן האלוהי. וזה תהליך שלכאורה בני ישמעאל לא עברו אותו. שלא לדבר על זה שלדעת הרמב״ם אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, אז פשט דבריו של הרמב״ם זה שבימינו אסור גם לערבים לגור בארץ. אלא ש... טוב, זו סוגיה רחבה מאוד, יש לזה הרבה השלכות אפילו פוליטיות, אבל הרב צבי יהודה הגיע למסקנה מתוך הסוגיה במסכת גיטין, הלכה למעשה, שאם הגוי אינו עובד עבודה זרה, אף על פי שלא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח בפני בית דין, מותר לנו להמשיך להושיב אותו בארץ. אנחנו אמנם לא מחויבים, אבל מותר להושיב אותו בארץ, וזה היסוד של הקולה של מדינת ישראל, שמרשה לערבים, בני ישמעאל, מוסלמים, לחיות תחת שלטונל. כן. למה השם לא הביא את עם ישראל למקום ריק? כן? כמו שלמשל הרצל כתב שזאת ארץ בלי עם, לעם ולא ארץ. כן? הרצל היה קצת נאיבי. הוא חשב שפה יש רק פה ושם כמה ערבים, לא יעשו בעיות, עד רבה הם ישמחו מאוד מהקדמה והטכנולוגיה שאנחנו נביא. ולכן הוא אומר, לא תהיה פה בעיה, פה ושם קצת הערבים יישארו ויהיה בסדר. אגב, כשהרצל הגיע לירושלים, הוא פגש את ראש העיר, נששיבי. והרצל הסביר לו שאנחנו נביא לכאן קדמה, ושזה יהיה טוב לכולם. ואז נששיבי אמר לו, אנחנו לא רוצים את הקדמה, אנחנו לא רוצים אתכם פה. פשוט. כן, זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני התנועה הלאומית הערבית, כבר אז. הערבים אמרו, אנחנו לא רוצים אתכם פה. אז באמת צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה עשית לנו שהבאת אותנו למקום כזה? נכון? האמת היא, השאלה הזאת שואל אותה רשי, כבר בתחילת פירושו לתורה. נכון? ולא רק הוא שואל אותה, הוא מביא את זה שזאת שאלתם של אומות העולם. כן? למה ריבונו של עולם עשה לנו את הדבר הזה, שהוא הביא אותנו למקום כל כך מסובך? אפשר היה לענות לך תשובה שטחית. מה התשובה השטחית? סך הכל, זה לא הקדוש ברוך הוא הביא את הכנענים לפה, הם הביאו את עצמם. כן? אבל זה מורגש הקושי שיש באמירה הזאת. כן, כחזב עד למד גימל. אלא צריך להבין מה ההבדל בין ישראל לבין אומות העולם. אומות העולם נקראים בשם אומות העולם. למה קוראים להם אומות העולם? כי הם גרים בעולם. אז אם הם אומות העולם, בגלל שהם גרים בעולם, אז איפה אנחנו? או שאנחנו מחוץ לעולם. פשוט. כלומר, יש איזה מין זרות של עם ישראל כלפי העולם הזה. אחד מביטויי הזרות זה שאין לנו מקום. כלומר, אפשר לתאר לעצמנו את העולם כמו לוח שחמט, שעל כל משבצת יש כלי. ועם ישראל זה הכלי הנוסף, וצריך להכניס אותו לאיזשהו מקום. טוב, אז מה נעשה? טוב, נוריד את הכלי הזה, נשים את עם ישראל. עכשיו, מה הם יעשו אלה? טוב, אז נשים אותם במקום של כלי אחר, אז נוציא אותו, אבל מה נעשה איתו? כלומר, המערכת מתחילה להיות חסרת יציבות. בגלל עם ישראל, ואז מכוח זה העולם יכול גם להתקדם. ובאמת כך קרה במציאות. אנחנו כבשנו את ארץ ישראל. מה קרה לכנענים? חלקם השמדנו, נכון? וחלקם ברחו. לאן הם ברחו? מה עלה? מה אמרת? מה אמרת? לאשור? הכנענים לאפריקה, נכון? איפה באפריקה? מה זה למעלה?
למעלה ביבשת.
צפונה אתה מתכוון. כן, בצפון היבשת באזור טוניסיה. מה שנקרא קרטגו. האימפריה הפניקית. כן, הפניקים זה כנענים. כדי לעשות את זה, בעצם הם השתלטו על הברברים שהיו בצפון אפריקה. הקימו לעצמם אימפריה. הכנענים. והאימפריה הזאת בעצם עמדה לכבוש גם את איטליה. הם כבשו כבר את דרום ספרד, כבשו מספר מקומות, את קורסיקה, סרדיניה, סיציליה, והם עמדו גם להשתלט על איטליה.
מי זה?
הפניקים. הפניקים הם כנענים. בסוף הם עמדו להיות כל כך חזקים, שזה הזמין ריאקציה. ריאקציה של מי? מה? של רומא. ואז רומא השתלטה על האימפריה הפניקית. נכון? רומא השתלטה על האימפריה הפניקית, בסוף השתלטה גם על ארץ ישראל. הוציאה את היהודים מפה, לאן היהודים הגיעו? לכל ארצות העולם, במיוחד לחלק המערבי של העולם. הגיעו לחלק המערבי של העולם, יפרו את התרבות האנושית. זה גרם בין היתר לרדיפת היהודים, ובגלל זה הייתה גם השואה, וזאת אחת הסיבות שהיהודים החליטו לחזור לארץ הזאת. מגיעים לארץ הזאת, יש פה פלסטינאים. מי הם הפלסטינאים? העם המושחת ביותר בעולם, ואז יש לנו בעיה. כיצד אנחנו מתנהגים בצורה מוסרית עם האומה המושחתת בעולם? ואנחנו מחליטים לתתת את הדברים מתחת לשטיח, לתת את הארץ לפלסטינאים. אבל אומות העולם לא מעוניינים, כי הם רוצים שתילחם באיראן, שתעשה בשבילם את העבודה. ואז למרות שממשלת ישראל עושה את הכל כדי שילחצו עליה לעצור את הלחימה, דווקא באים הגויים ואומרים, לא, לא, אנחנו רוצים שתמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. זה, אתם עובדים יפה, תמשיכו. כן? עכשיו, מה אני רוצה לומר בקיצור דרך ההיסטוריה הגדול הזה? כן? מאז משה רבנו ועד היום בעצם. זה לומר שריבונו של עולם יש לו תוכניות. והתוכניות מקיפות גם את התזוזה של בני האדם על מנת שבסופו של דבר נתקדם במשהו. עכשיו יש פה שאלה ששואל יהודים בירושלים. איך אפשר להרשות למוסלמים להמשיך לחיות בארץ? והרי על כך שמח הרב עובדיה שליטה כשהתיר לחתום על הסכמי אוסלו אחד כמקור עיקרי לפסיקתו, וראינו לאן הגענו. שאלה יפה מאוד, אבל אין שום קשר. מה שמותר למוסלמי לגור בארץ, אין הכוונה לשלטון. שלטון, ברור שאסור לתת להם. כפי שכותב הרמב"ן, הארץ לא נניח בידיהם לעולם, אלא מותר להם לחיות תחת שלטוננו. ואין זה דומה כלל למה שאמר אותו פוסק שהתיר למסור לשלטונם של גויים חלקים מארץ ישראל, שזה לא עלה על דעת של שום, על דעתו של שום חכם קדמון. ולכן באמת הסכמי אוסלו אחד, באמת מראים לנו לאן הגענו כשאנחנו עוברים על ההלכה האוסרת למסור לשלטונם של גויים את הארץ. לא מדובר על שלטונם, פה מדובר על מגוריהם, זה משהו אחר. כן. טוב, איפה היינו? כן.
אפשר אולי להגיד לערבים, לפלסטינים שגרים בארץ, להיחס את החלק השני של המשפט, לא רק כתבות גדולים, אלא
כי יהיה לך מוקש. כי יהיה לך מוקש. מה הדבר שהוא לך למוקש? לכאורה, עבודה זרה. לא, אם רק עצם הישיבה של העמים הייתה למוקש, אז התורה הייתה צריכה להגיד, כי יהיה לך למוקש. למה היא הוסיפה כי תעבוד את אלוהים? משמע שדווקא על עבודה זרה הקפידה התורה. כן? לא על משהו אחר. טוב, פרק כף... יש פה שאלה באנגלית. The name Israel can be read as Sarai El. Maybe this is like the Rab said, we don't belong to this world. אפשר להגיד, יפה מאוד. יעקב ממקסיקו, אני מקבל את הרעיון. תגיד לי, באיזה שעה אתה רואה את זה? בשלוש בבוקר? ב', מי מתרגם לך? הרי אתה כל הזמן שואל באנגלית. אז איך זה יכול להיות? מה? אין לו את המקלדת, אבל הוא מבין עברי. יפה. יפה, יפה. שלוש בלילה, כן, בערך, נכון? זה הזמן שם. יש פה עוד שאלה. לומר שאין לנו מקום בעולם, האם זה לא הולך לכיוון מה שאומרים החרדים, שאפשר לחיות בכל מקום ולאו דווקא בארץ ישראל, שהרי היא לא שייכת לנו לפי זה? תשובה, בהחלט זה הולך לכיוון של החרדים. כלומר, האינטואיציה החרדית היא אינטואיציה נכונה, שעם ישראל איננו שייך לעולם, שהוא זר בעולם. ובאותה מידה גם זה נכון לומר שריבונו של עולם זר בעולמו, כיוון שהוא מסתתר אחרי מסך על מנת שעולמו יוכל להתקיים. אבל הטעות של החרדים בזה איננה נקודת המוצא, אלא נקודת המבוא. לאן מגיעים בסוף? כי בעצם כשאנחנו קוראים את התנ"ך מתחילתו ועד סופו, אנחנו רואים שהמשימה של עם ישראל זה לא להישאר בגלות, אלא להוציא את השכינה מגלותה. זאת אומרת, אנחנו באים לכאן בגלל שקבענו פגישה עם ריבונו של עולם. כן, הרי אמר לנו ריבונו של עולם, תצאו לרגע לטייל, גם אני עולה, אני מעלה את שכינתי בשמי מרומים, ובבוא הזמן ניפגש. אז אל תאחרו, אני מחכה לכם בה ביר תשח. כן? אז לכן כשיש קובעים מקום מפגש, זה לא יפה לא להגיע לפגישה. כן, זה בעצם הטעות, אבל בהחלט השאלה היא נכונה. כלומר, התורה לימדה אותנו, כי גרים ותושבים אתם עמדי כי לי הארץ. הארץ איננה שלכם, היא של ריבונו של עולם. בהחלט נכון. אבל אצל, בארצות האחרות, אלה הן ארצות השייכות לאדם. מה שאין כן ארץ ישראל, שהיא ארץ השם, ולכן דווקא עם שיש לו זרות כלפי העולם, צריך להיות בארץ העליונה הזאת. שאלה נוספת, למה יש חלוקה בין הארץ של שיבת העם לארץ המובטחת? ולמה העם הישראלי צריך ארץ כל כך גדולה, אם זה מזיז כל כך הרבה עמים? טוב, זה נושא חשוב ביותר שאנחנו דנו בו כשלמדנו את ספר בראשית, במיוחד את פרשת לך לך. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל שתי בריתות על הארץ. הברית האחת מובאת בספר בראשית בפרק י' ז', איפה שהקדוש ברוך הוא מצווה על ברית המילה, אז הוא גם מבטיח את הארץ לאברהם. איזו ארץ הוא מבטיח לו? את ארץ כנען בלבד, דהיינו מהירדן ועד הים. מה שאין כן, בפרק ט' ו' יש ברית אחרת, ברית בין הבתרים, ששם הקדוש ברוך הוא מבטיח את הארץ מנהר מצרים עד נהר פרת, עם הרבה עמים בפנים. רואים אם כן שישנן שתי אפשרויות, שתי משימות אפשריות לעם ישראל. אם אנחנו מרוכזים בטריטוריה הקטנה של ארץ כנען, המשימה היא משימה דתית פולחנית. איך אומר הספרי? רק ארץ כנען ראויה למזבחות. כלומר, אם כל הקשר של הקדוש ברוך הוא, של עם ישראל עם הארץ, הוא בתחום של עבודת השם בלבד, אז מספיק לנו ארץ קטנה. אם מדובר בהשפעה אוניברסלית, אז צריך ארץ גדולה משני עברי הירדן. ולכן במצב כזה, זה לא מזיז כל כך הרבה עמים, זה כולל הרבה עמים תחת שלטוננו, כשהם מקבלים את שלטוננו באהבה, משום שהם יודעים שהם שותפים לתיקונה של התרבות האנושית דרך המדינה הישראלית. כן, בבקשה. אתה, כן, עם הכיפה.
אני רק מקודם בשאלה על החרדים, מה שאני יודע וחושב זה שהחרדים מאוד מאמינים שעם ישראל צריך להיות בארץ ישראל.
כן.
הם לא מאמינים במדינת ישראל.
נכון.
כי הממשלה היא לא הולכת בדרכי תורה. יש לנו מנהיגים שלא מאמינים, שלא הולכים בדרך תורה של כל מצוות.
טוב, אני אחזור על דבריך.
אני ראיתי הרבה חרדים באיתמר, ביצהר, בהחלט מאמינים ביישוב ארץ ישראל.
טוב, אמרת הרבה דברים שכל אחד צריך תיקון. אמרת בערך חמישה דברים שונים. אמרת, לפי מה שאני מבין, החרדים אינם סבורים שלא צריך להיות בארץ, רק הם אינם מזדהים עם המדינה, כי המדינה אינה הולכת על פי תורה, אבל בארץ ישראל צריך להיות, ואני ראיתי בעצמי הרבה חרדים באיתמר וכדומה, שהם מאוד מחוברים אל ארץ ישראל. עד כאן דבריך. צריך לדעת שההשקפה החרדית היא איננה עשויה מאור אחד. יש כמה וכמה השקפות חרדיות. ישנה השקפה שהיא מה שאתה אמרת, זו השקפה של אגודת ישראל, שמאוד חשוב לנו ארץ ישראל, אבל לא הממשלה, כי הממשלה היא חילונית. זה דעה אחת. דעה שנייה. לא, כתנועה רוחנית. כן, אגודת ישראל כתנועה רוחנית. כן, הרב שח, החזון איש, אחד עומד. כן, הם אמרו, ארץ ישראל זה אמנם חשוב, אבל אנחנו לא יכולים להזדהות עם ממשלה שאיננה הולכת לפי תורה ומצוות. אם תלך לפי תורה ומצוות, אנחנו... רגע, שנייה אחת. I am in Sydney. It's 4 p.m. Tuesday. And I was... a student of the Machon in 2000-2001. Maybe the Rav remembers me. Chazak u Baruch לכולם. אז הוא לא במקסיקו, הוא בסידני. Yes, it's very nice. Thank you very much to you. צהריים
טובים.
כן, צהריים מבורכים. סבח אין, לא, לא כבר. כן, טוב, אז איפה היינו? סליחה, אז קודם כל ההשקפה האחת של החרדים היא, יש השקפה כזאת. אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, רק לא רוצים ממשלה חילונית. ולפי זה, אם תהיה ממשלה דתית, זה טוב. אגב, גם בתוך ההשקפה הזאת, עדיין ארץ ישראל אינה תופסת מקום מרכזי הכרחי. איננה תופסת מקום הכרחי. זה נכון, זה חשוב, ארץ ישראל, אבל יש עוד מצוות, ולכן צריך לעשות שיקול. למשל, אם בקהילה שלי בבוסטון יהיה לי תנאים יותר טובים ללימוד תורה או לגידול הילדים מאשר מבני ברק, אז עדיף להיות שם. זה למשל השקפה שאנחנו שומעים מפי רבותיהם. יש דעה אחרת, שהיא הדעה של סאטמר, שאומרת שאסור להקים מדינה, אפילו דתית. גם אם הממשלה תהיה לגמרי קשרה למהדרין, יש איסור להקים מדינה, כי צריך לחכות למשיח. כל הקמת שלטון לפני שבא המשיח, זו מרידה במלכות שמיים. זאת השיטה של הרבים מסאטמר.
מה?
כשהוא יבוא. כשהוא יבוא, אז יהיה מותר להקים מדינה, עד אז זה אסור.
על מה מתבססים שם?
על מקורות. עכשיו, מה שאתה אמרת, עכשיו, היום יש גם כיוון אינטלקטואליסטי פילוסופי שמתפתח באירופה אצל החרדים, שאין חשיבות לארץ כלל. יש גם דעה כזאת. הדבר הרביעי שאתה אמרת, שראית באיתמר חרדים, אני לא חושב שזה נכון. ראית? מה? ראית את חבד, נכון. אצל חבד יש חשיבות גדולה לא מצד ארץ ישראל, צריך להבין, חסידי חבד מתנגדים למסירת שטחים לגויים, נכון? הרבי מלובביץ' נלחם מאוד נגד הדבר הזה. אבל מה הסיבה? לא מפני יישוב ארץ ישראל, אלא מפני פיקוח נפש. הם אומרים את זה במפורש. לא מצד יישוב הארץ, כי מצד זה שמסירת שטחים זה מסכן מיליוני יהודים. ותראה, בכל הפרסומים שלהם הם כותבים את זה. בסדר? זו גישה אחרת. מה? אם זה לא היה מסכן, היה אפשר למסור, אבל ברור שזה יסכן, לכן אסור למסור. אבל זה לא מצד הציונות. כי השיטה, הייתי אומר, הבסיסית, התיאורטית של חב"ד, היא כמו השיטה של סאטמר. אבל עם הבדל אחד. חסידי סאטמר אומרים, מאחר והיה אסור להקים מדינה. לכן, כל זמן שהמדינה קיימת, המשיח לא יכול לבוא. לכן צריך לחלות לנפילתה של המדינה. כן? כך סוברים חסידי סאטמר. מה שאין כן חסידי חב"ד, שאומרים, נכון, היה אסור להקים, אבל הוקם. הוקם, צריך לקיים. ברור? אבל זאת השיטה האמיתית. כלומר, אם תשאל את חסידי חב"ד, זה מה שיגידו לך. כן, בבקשה.
אני שאל אותך מה מתבססים, אבל עם מקורות.
על מקורות, כן.
בדיוק.
המקור המרכזי לשיטה של סאטמר זה הסוגיה במסכת כתובות, דף קי"א עמוד א', על שלושת השבועות. זה הסוגיה, זה המקור המרכזי. בסדר? כן. כן, נכון. כן, נכון, נכון. נכון, נכון. לא, יש היום גם בהחלט נאו-חרדיות בתוך הציבור הסרוג. כן? כלומר, יש אנשים מנוער הגבעות וכדומה, שסבורים שמאחר והממשלה הזאת היא ממשלה רעה, אז אין לקבל את סמכותה כלל וכלל. ואז הם רוצים דווקא להתיישב בכל מקום בארץ ישראל, אולי אפילו לקבל עצמאות מדינית, בלי כל קשר לממשלה המרושעת כלשונם. בסדר? האמת היא שמי שהכניס להם את זה לראש...
כהנא.
לא, בשום פנים ואופן לא.
כהנא אומר מפורש את הדברים האלה.
לא.
רוצים מדינת יהודה, הוא חשב על מדינת יהודה
בזמנו. לא, 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 זה שאם המדינה לא רוצה את הארץ הזאת, אני מעוניין בה. אז אני מקים מדינה אחרת. זה עדיין ציונות, רק זה ציונות של בדיעבד. כלומר, כיוון שממשלת ישראל נסוגה מכאן, אנחנו רוצים לתפוס את השטח. זה לא כל כך נורא, למרות שזה נאיבי לחלוטין. כן, אבל השיטה שהיום מתפתחת בעקבות הכירה מגוש קטיף וכדומה, השיטה הזאת שאומרת שאין ערך בכלל למדינה הזאת, ואנחנו צריכים להיות מין אנרכיסטים, כן? זה בעצם יותר תנועה, מה שהיום הולך, זו תנועה אנרכיסטית ולא תנועה ציונית, אז השיטה הזאת בעצם... מה? לא, אנרכיסטית זה הכוונה שאיננה מכירה בערך של שום שלטון. כן? השיטה הזאת, מי שיכניס להם את זה לראש, זה תלמיד חכם, חסיד חבד, בסופו של דבר, שעשה את זה. בסדר? אז זה חוזר בסוף, לסתמר בדלת האחורית. טוב. ומה האמת?
מה?
מה האמת? האמת היא, מה שאני אומר, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא ציוני. בסדר? הלאה. שאלה, למה אנו קוראים לרבי מסתמר רבי, אם השקפתו היא בניגוד לדעת התורה? כך שואל א'. תשובה. אנחנו קוראים לרבי מסתמר רבי, בגלל שהוא רבי. עכשיו, השקפתו איננה בניגוד לדעת התורה, אלא השקפתו איננה להלכה. כלומר, יכול להיות שאדם יאמר משהו שיש לו היגיון ויש לו מקורות, רק שהמסקנה של הסוגיה איננה כדבריו, וזאת תהיה טעות לפסוק כמוהו. אבל זה לא שהוא מחוץ לעסק. הייתי אומר ככה, מה קובע שמישהו בפנים או מבחוץ? יש על זה הרבה דיונים בין גדולי ישראל, למשל במיוחד בספר העיקרים יש דיון ארוך על הנושא הזה. מתי אדם שיש לו דעה מקולקלת הוא מחוץ לעסק, ומתי הוא בפנים העסק? אז אני אגיד את זה, המסקנה לכאורה שעולה מהמקורות, ואני אגיד את זה בסגנון לא מדויק ולא משפטי. זה אם אפשר לדבר איתו בלימוד בבית המדרש, אז הוא בפנים. אתה מהחבר'ה, אפשר לדבר איתך. מה? כן, בדיוק. אתה בא לבית המדרש, אפשר לפתוח את הספרים, לפתוח את הגמרא, אתה משלנו. בסדר? זה משהו כזה. גם אם אתה אומר שטויות לגמרי. מה?
גם אם הוא לא מוכן לדבר.
לא, אם הוא לא מוכן לדבר, זה כבר מתחיל להיות בעיה. אפשר לדבר איתו בלימוד. אם הוא פונה לאויב. לא, זה רק מעטים, לא כולם עשו את זה. לא, באמת, מי שעושה את זה, יש עוד דין מוסר. כן. כן, יש קצת שעשו את זה. אני לא חושב שזה העמדה הרשמית של כולם. מה? מה? למה? באמת.
הוא רב עם
המסעים. באמת, תפסיקו. לא. פרק כף דלת. פסוק א'. ואל משה, מה? ואל משה אמר. כן. כן. לא. הקונסרב... לא, 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 לא. לא, הקונסרבטיבים והרפורמים הם לא בבית המדרש. הם בחוץ. ברור? כן. לא. כי... גם עובד עבודה זרה יכול ללמוד משנה, זה לא הנקודה. כן, הנקודה היא, האם הוא מנטלית בבית המדרש שלנו או לא? והתשובה היא שלא. כי הנחות היסוד... הרבי מסתמר הוא כן נמצא בבית המדרש שלנו, למרות שהוא טועה. מה שאין כן, הרפורמים הם כבר מחוץ לבית המדרש, כי הם אינם מקבלים את הנחות היסוד של בית המדרש. זה משהו אחר. מובן? זה נדע שזה דק. זה אגב מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד. כן, הרמב״ם אומר, מי שחושב שיש לקדוש ברוך הוא גוף, הוא מין. או מין. מין זה האפיקורוס, כופר. והראב"ד, רבנו אברהם בן דוד, כותב שם, למה קרא לזה מין? והלא רבים וגדולים ממנו הלכו בזאת המחשבה, לפי מה שראו מן האגדות המשבשות את הדעות. הוא מסכים עם הרמב״ם שאין הקדוש ברוך הוא גוף, אבל הוא אומר, אבל אם תגיד ככה, כל כך הרבה רבנים ילכו לגיהינם, באמת, לא יפה. כן, כך אומר הראב"ד. מה עומד ביסוד המחלוקת? הרמב״ם אומר, או שזאת האמונה של עם ישראל, או שזאת לא האמונה של עם ישראל. אם זאת לא האמונה של עם ישראל, צריך להוציא אותו מן הכלל. הראב"ד אומר, האמונה של עם ישראל, זה אם אפשר להיות עם החבר'ה האלה ביחד. זה הכל. כן? אגב, המחלוקת היא בנויה על משהו אחר. האם התורה זה בשביל ישראל, או ישראל בשביל התורה? אם התורה זה בשביל ישראל, אז עם ישראל זה החשוב. ואם זה ההפך, אז ההפך. כי יש באמת שאלה, בגמרא כתוב על רבי הלל, היה חכם אחד שקראו לו רבי הלל, שאמר שאין משיח לישראל. והגמרא אומרת, שר הלל, מראה לרבי הלל, שהקדוש ברוך הוא יסלח לו לרבי הלל, על זה שהוא אמר כזה דבר. אם הקדוש ברוך הוא צריך לסלוח לו, זה סימן שרבי הלל אמר דברי אפיקורסות. לכן אומר הרמב״ם, מי שלא מאמין בביאת המשיח, הוא אפיקורס. כך אומר הרמב״ם. שואל, בעל... כן. כן. עכשיו, רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, הוא מקשה על זה. הוא אומר, אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, אז למה המשיכו לקרוא לרבי הלל רבי? ככה הוא שואל. איך אתה קורא לו רבי אם אתה אומר שהוא אומר משהו שהוא נגד האמונה? לרמב״ם זה בכלל לא מפריע. כן, כנראה הרמב״ם אומר, לא אכפת לי. קראו לו רבי הלל, כי הוא היה בסדר בהתחלה, טעה, אנחנו מוצאים אותו מהכלל. ונמשיך לקרוא לו רבי הלל על שם העבר. והעיקרים, רבל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, אומר בדיוק בכיוון ההפוך. אם המשיכו לקרוא לו רבי, למרות שאמרו לו שהשם יסלח לו, סימן שזה לא מספיק כדי להוציא אותו מהכלל. בסדר?
איך הרמב"ם מסביר את נושא
האלה? את?
איך הרמב"ם מסביר את נושא אלישע בן
אבויה? איך הרמב"ם יסביר את אלישע בן אבויה? עד רבה, זה מצוין.
שהוא נכנס לנישה מכיוון שהוא
קצת,
הוא לא אחר.
טוב, כי הוא נהיה אויב של האומה. כן, לא, אלישע בן אבויה שיתף פעולה עם השלטון הרומי. לא, 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 לא. הוא שיתף, היה מלשין, הכל וכו'. לא, פשוט. טוב, אני מציע שנמשיך בכתוב. מה אתם אומרים? רעיון, לא? טוב, ואל משה אמר, כאן אנחנו נכנסים לבעיה פרשנית רצינית. מתי קרה מה שכתוב בפסוק א', ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. אחרי מתן תורה. אתה מדבר כמו הרמב"ן, נכון? איך אתה אומר, לא? כן? מה ההיגיון של דברי הרמב"ן? הנה, היה מתן תורה. אחרי זה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואל משה אמר, כך וכך. אז זה אחרי מתן תורה. אז אתה החלטת לחלוק על רש"י. טוב, יש לך על מי להסתמך. אתה מסתמך על הרמב"ן. אבל רש"י כותב, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות. ובדלת בסיוון נאמרה לו, עלה. על מה מסתמך רש"י? כדי להגיד את זה. פשוט מאוד. על עיקרון דקדוקי שחוזר על עצמו לאורך כל התורה כולה ושבו רש"י הוא עקבי. מה? לא. כתוב, אם זה באמת היה כתוב אחר כך, היה צריך להיות כתוב ויומר אל משה. אבל אם כתוב אל משה אמר, דהיינו שהנושא קודם לנשוא, זה מה שנקרא עבר מוקדם. או בערבית, passé antérieur, או באנגלית, past perfect. נכון? כלומר, זה בא להגיד שמשהו שקרה לפני מה שקראנו. אז זה משה אמר עוד לפני מתן תורה. בסדר? מי צודק? רש"י או רמב"ן? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מקבל. והלכה כרשי. אני חושב שרשי צודק, מי אני כדי להכריע בין גדולי עולם, אבל הנטייה הכללית שלי בהבנת הפסוקים היא תמיד כדעת רשי בנושא הזה. ואל משה אמר, עלה אלה, שמכן אנחנו חוזרים רטרואקטיבית למה שלפני מתן תורה. היום היורצייט של מי? של רשי היום? בטוח? מה באמת? ערב ראש חודש אב? גם של ז'בוטינסקי. יפה? לא, לא ידעתי. מעניין, רשי. כן. יש פה שאלה יפה. האם ישעיהו ליבוביץ' נמצא בבית המדרש? יש פה, לא, שאלה יפה מאוד. כן, בהחלט, מבקשת. האם ישעיהו ליבוביץ' נמצא בבית המדרש? תשובה. הוא על הגבול מבחוץ.
בחלון,
לפעמים יש שאלה, אפשר ככה להגיד, מה אתה אומר, אתה בחוץ. אבל הוא בחוץ, כן, הוא בחוץ. לא, לפי עניות דעתי, מה?
מה זה אומר נגיד עלינו?
מה עלינו?
נגיד ישעיהו ליבוביץ' גם יש לו, צריך להניח שהוא עושה יותר מצוות נגיד.
הוא עשה, הוא מת מזמן, כן, כן.
וגם חד חוק.
נוזמה. לא, 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 לא. יש עבירות רק שהן מיוחדות לאנשים גדולים. למשל, נביא שקר. סתם אדם לא יכול להיות נביא שקר. כן? כדי להיות נביא שקר, צריך להיות אדם ראוי לנבואה. אם אתה, למשל, לא יודע לקרוא א' ב', ואתה אומר, כה אמר השם וכו' וכו', מה עושים לך, לפי ההלכה?
משפזים.
משפזים, כן? אבל לא מתחילים לדון, האם לסכול אותו, לא לסכול אותו, זה בכלל לא מעניין. כלומר, זה צריך להיות אחד שהוא במדרגה שהיינו יכולים לחשוב שהוא נביא אמת, ואז אנחנו בודקים, הוא מגיע למסקנה שהוא נביא שקר, אז אנחנו דנים אותו. כן, אז גם פה, מה זאת אומרת, עלינו, אנחנו קטנים. לא נוגע לנו. טוב.
כן. גם האנשים שסוברים במוסד מאוד.
לא, לא. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים, מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. עכשיו, מה זה, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ואחר כך משה ניגש לבד. אז חז"ל אומרים ככה, משה מחיצה בפני עצמה, אהרון מחיצה בפני עצמה, נדב ואביהו מחיצה בפני עצמם, 70 זקנים עוד מחיצה, והעם עוד מחיצה. מה זה הדירוג הזה? זה מזכיר לנו את מה? איפה ראינו שיש מקום כזה שאומרים, זה יכול להיכנס עד פה, זה יכול להיכנס עד... מה? בבית המקדש. זאת אומרת שבפרשה הזאת, הר סיני הוא בעצם הדגם, הוא הפרוטוטיפ, כן? הוא הדגם הראשוני, של המקדש. אז כביכול משה נכנס לתוך קודש הקודשים, אל הערפל אשר שם האלוהים, איפה שמקטירים את הקטורת ועושים שם ענן כמו בהר סיני, ואהרון שהוא כהן גדול נכנס גם כן מחיצה, נדב ואביהו שהם כהנים, ושבעים זקנים כמו סנהדרין וכו' וכו'. כן, מה אתה אומר? בסדר. זאת אומרת שכל אחד יש לו המחיצה שלו, זה דומה בעצם למה שעתיד להיקבע, כסדר הגישה אל הקודש בבית המקדש. מובן? טוב. לכן זה שונה ממעמד הר סיני שהובא בפרשת יתרו. שפרשת יתרו זה לפני שהדבר, שהרעיון של המקדש מוזכר. אחרי שמזכירים את רעיון המקדש, אז יש גם סדר הגישה אל ההר. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. כן. השאלה היא, למה זה צריך להיות כך? הרי יש במעמד הר סיני שני מומנטים הופכים זה לזה. מצד אחד כתוב, וירד השם על הר סיני. מצד שני כתוב, ויעל משה. ומשה עלה אל האלוהים. יש פה עוד אחד שואל כאן. למה ליבוביץ' בחוץ? הוא יכול להיות בבית המדרש? תשובה. משום שהוא אמר על מדינת ישראל שהיא יהודו נאצית. זה דבר ראשון. אדם שמדבר, מה? זה אומר מה שזה אומר. מי שאומר כך, מה? הוא אמר על חיילי צהל שהם יהודים נאצים. אז יש פה בעיה מהותית. שלא לדבר על זה גם שהוא כנראה כופר בכמה דברים. בביאת המשיח ובהשגחה הפרטית. מי שכופר בביאת המשיח ובהשגחה הפרטית הוא בחוץ. טוב. וזה מצער, אבל אין מה לעשות. הוא ידע. טוב. וניגש משה לבדו. אז למה יש שני מומנטים? מצד אחד, וירד השם על הר סיני. מצד שני, ויעל משה. יש כנראה, כלומר, בירידה של השם על הר... מה? מה השאלה? השאלה היא למה יש מצד אחד, כלומר, למה הכיוון של ההתגלות זה על ידי ירידה?
השם יורד ומשה עולה.
בשביל מה שמשה יעלה? כלומר, או שמשה יעלה, או שהשם ירד. למה צריך שני המומנטים?
בלתי אפשרי שני המומנטים.
למה לא? הרי אם אתה... מה המשמעות שהשם יורד?
שהוא מתקדש.
לא, זה אומר שהוא מגיע למדרגת העם. שהעם יכול לקבל את התורה. כן, יורד למדרגת העם. איך שלא תסביר, אבל זה גם יורד. אני יורד אליך. לעומת זה, אם משה צריך לעלות, משמע שהעם הוא לא במדרגה, ושרק משה במדרגה, ולכן הוא צריך לעלות. אז צריך להחליט מה המסר שעולה מהדבר הזה. כן.
זה אותו רעיון של הקדוש ברוך הוא
אבל פה זה הפוך.
אבל קבלת קדושה, קבלה כלשהי,
אז שכל העם יצא. דווקא אומרים לעם של לעמוד מרחוק.
כי העם לא יכול לקבל בקדושתו, אז מזערי את זה.
אז למה כתוב הירד? אם ככה, היה צריך להיות רק שמשה יעלה וזהו. למה השם יורד? פה זה לא כתוב, פרשת יתרו זה כתוב. כן, אבל בכל זאת יש פה דרישה ממשה לעלות. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שזה בערך קצת מזכיר לי את מבחינת התורה. גם יש תורה, התורה הראשונה שקדוש ברוך הוא עשה, הוא מכין ופעל אותה בעצמו. פשוט משה בא וקיבל אותה איכשהו. ובתורה השנייה משה בא, עשה את הצד שלו, דית הלוחות, וקדוש ברוך הוא כתב אותה.
כן.
מה שאני מבין בזה, זה כאלה שזה אולי שהקדוש ברוך הוא, גם אם אנחנו נרצה לקבל את הקדוש ברוך הוא ולהכיל את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להכיל אותו בצורה מלאה, גם אם הוא ירד אלינו, בתור עם.
אז למה הוא בכל זאת יורד?
אז זה מחייב איתנו לעלות את הקדוש ברוך הוא.
אבל רק משה עלה.
אבל גם מצד העם, גם מצד העם, זה בלתי אפשרי שהעם יגיע להבנה של בכלל...
אז למה משה, למה השם ירד? זה לא שכנע אותי. מה שאתה אומר, זה מסביר מדוע צריך לעלות, וזה גם מסביר מדוע העם צריך להישאר מאחורה. אבל למה השם צריך לרדת, לא הבנתי. אבל אם הוא יורד, אנחנו לא נוכל להכיל את זה. אומר הרב קוק, תנו לרב קוק להגיד את התשובה. גם לו יש רעיונות. מה שהרב קוק אומר זה כך, שכל התורה כולה מצד הנגלה העם היה ראוי לקבל אותה, ולכן ירד השם על הר סיני כדי לתת את התורה לעם הראוי לקבל אותה. אבל יש בתורה ממד של נסתר, תורת הנסתר. העם עוד לא היה במדרגה לקבל, רק משה היה במדרגה הזאת, ולכן הוא עלה לקבל את החלק הזה. שואל הרב קוק, אם זה כך, למה הקדוש ברוך הוא לא חיכה שעם ישראל יהיה ראוי לקבל את התורה הפנימית וירד אליהם? למה צריך כבר להקדים את עלייתו של משה? אומר הרב קוק, משום שאם היינו מחכים עד אז, אז כשהיה מגיע מעמד הר סיני נוסף בשביל לתת את תורת הסוד, אומות העולם היו באים ואומרים, "ראי, גם לנו יש שייכות לזה." אז היה צריך לשלוח עברי אחד שיבוא לקבל את תורת הסוד, ויאמר, יש לי חלק בזה, ואז הוא כביכול כבר תפס, איך לומר, תפס את המקום. תפס את המקום בשביל עם ישראל. ועל זה נאמר, עלית על המרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, היסוד של תורת הנסתר, היה צריך שכבר יינתן, לפחות לאדם אחד מישראל, דיין משה, כדי שלא תהיה אחיזה לאומות העולם בחלק הזה של התורה. עכשיו יש פה שאלה. הרמב״ם כותב בהקדמות לפירוש המשנה על הסדר הזה, את מסירת התורה ממשה לעם. הוא מתכוון לרגע הזה? לא הצלחתי להבין את השאלה. נחזור עוד פעם, ננסה לקרוא עוד פעם, אולי נבין. הרמב״ם כותב בהקדמות לפירוש המשנה על הסדר הזה את מסירת התורה ממשה לעם. מה זה על הסדר הזה?
סדר מסירת התורה. משה קרא לארון.
כן, אבל מה זה על הסדר הזה ממשה לעם?
כן.
הוא מתכוון לרגע הזה? לא, הוא לא מתכוון לרגע הזה. אנחנו נצטרך להיכנס לפרטים יותר לעומק, כשאנחנו נלמד את ההבדל בין הברייתא במסכת עירובין, כיצד משה מסר את התורה, והמשנה במסכת אבות, כיצד משה מסר את התורה, כי יש סתירה בין המשנה במסכת אבות לברייתא במסכת עירובין. ומה שהגמרא, מה שהרמב"ם מביא שם, זה הברייתא במסכת עירובין. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נעסוק גם בברייתא הזאת. אז נא להיעזר קצת בסבלנות, יובל היקר. מה? לא, יש עוד שאלה. אם הר סיני הוא אב טיפוס של המקדש, האם משה רבנו הוא המקביל של ארון הברית? תשובה? כן. כי הרי כתוב שמשה היה מניח את ראשו על הכפורת ושומע את הדיבור משם. אכן כן. טוב, עד כאן להיום.
שלום לכם צופות.